אנחנו עם נבל עדיין, אם אני זוכר טוב. שכשמו כן הוא, רק שיש לו בעיה לדוד, זה לא בעיה. זה לא נראה, זה לא נראה. ככה אביגיל אומרת לדוד, לא יצא טבעך בעולם. אביגיל יורד בסתר ההר. ועידן פה, הגמרא והיה מוכרת לחמור יורד בסתר ההר. בסתר ההר חזל בגמרא בעצם מוצחים ומגילה דת יהודה, אני חושבת שאנחנו לומדים עכשיו משכנעת אותו שיכול להיות שלא מגיע לדבר הזה שנקרא נבל, לא מגיע לו לחיות. החיים שלו מזהמים את האטמוספירה, וכולו נבל, כולו, הוא נראה שוב, הפער האינסופי בין הדמות שנבל מתחזק לבין מי הוא באמת, הוא פער שלא יכול לבלבל את אביגיל. שוב, הוא בלבל את אביגיל, התחתנה איתו. היא חשבה שיש את הסיבות הכי טובות בעולם להתחתן איתו, אבל היא ראתה, ולקח הזמן להבין שאחורי כל הנבלות חוכמה של מעלה, אז יש איש קשה ורם העללים. שוב, זה הנביא אומר, אתם זוכרים? הוא גם נקרא עקרוני ומהותי, ורק התוכניות שלו רואות, יותר חוץ. הוא תמיד, תמיד האמת איתו. ודוד חי את העולם הפנימי, דוד חי את הנשמה, דוד חי את האמת האלוקית. ואני גם אומרת לו, זה לא יפיע לך, זה יפיע לך. למה זה לא יפיע לך? כי לא יצא טבעך בעולם, אתה מלך. ושמואל משך אותך למלך, ונבל יודע מצוין שאתה לא עבד מתפרץ. זה לא יכול שמעניין דוד זה מלכות שאול, איך נבל זה מלכות שאול. וממש נבל לא בא להגן על מלכות שאול. הוא בא להגן על עצמו. אם כבר הוא רוצה, מישהו רוצה להיות מלך, זה יכול להיות שנבל חושש מי להיות המלך. הוא עסוק בעצמו, והוא אומר, כן, הוא לא בא להיות מלך, אלה נערים. חז וחלילה, דוד כאילו בא לגדול. הוא מוכן להרוס את כל מרקם האיזון העדין הזה של אנשים אידיאליסטים שמגנים על אירועי הצום במדבר מול האויב, כדי להרוויח 5 כבשים. הדבר הזה אין לו זכות קיום, ואביגיל אומרת לו, אבל לא יצאתי בך בעולם. יש פה 2 שכבות. זה לא לפי ההלכה, ולמה לא לפי ההלכה? כי לא יצאתי בך בעולם. לא יצאתי בך בעולם, זאת אומרת, זה לא עוזר שמכינה עקרונית אתה מלך. מלך צריך להיות לא מכינה עקרונית. מלך צריך להיות מכינה מעשית, כמו ששאול פוגש את דודו, אחרי שהוא מחפש את האתונות ואחרי האותות, הוא כתוב ולא יגיד לו את דבר המלוכה. אם לא יגיד לו את דבר המלוכה, אז מה? אז הוא לא מלך, הוא לא מלך. מלך זה לא, אם מישהו גאון ואף אחד לא יודע, אז הוא גאון. אם מישהו כובד לו הבטן ואף אחד לא יודע, כובד לו הבטן. ואם מישהו מלך ואף אחד לא יודע, אז הוא... אז הוא לא אומר, אלוקים מלך גם שאף אחד לא יודע. כי הוא מנהיג את הכל, כי הוא קובע את הכל. אבל יש מישהו שאף אחד לא יודע שהוא מלך, אז הוא לא מנהיג שום דבר. כשהוא לא מגיד לדודו את דבר המלוכה, אז הוא מסרב מלוכה. וזה משל הגן, בניגוד לדוד, דוד הוא מלך באמת, כי שמואל משך אותו על פי השם. בכאב גדול, בצער, הוא לא הבין שמואל למה השם אומר לו, לשלוח את דוד, הוא משך אותו. אבל זה לא עוזר, כי לא יצא טבעך בעולם, זה כמו מטבע. מי פה קובע את ההילך החוקי של הכסף? זה הפרמטר הכי מהותי כדי לקבוע מי פה שולט. המילה של מי אפשר לסמוך. מי מחזיק את שלטון החוק בידיים שלו. אז נבל הוא מנובל, אבל הוא יוצא נקי. הוא יוצא נקי כי אף אחד לא יודע. זאת אומרת, ושוב, זה מה שיפגוש את דוד בהמשך בבת שבע. הפער הכל כך ענק בין האמת הפנימית לבין המציאות בפועל. וכשמדברים על מלכות, אז הם מדברים. אפשר להיות צדיקים וקדושים, ואפשר להיות כמו אבשלום ברוך הוא, לספר במערה, לא אם אפשר להיות. ולבנות היכלות מאוד מאוד נהיים בסוף, מדרגת המלכות זה להנחיח את האמת האלוקית בפועל בחיים, לבטא אותה, להזדהות איתה. ואם לא יצאתי בך בעולם, אז אתה לא מלך מבחינת התפקוד, וגם מבחינת לא לפי ההלכה. אז הוא אומר, חי עדיין חי נפשיך, אשר מנעך ומבוא בדמים, והושע ידע לך. אם לא תהיה זאת לך לפוקה, פעם אחרת אתה כן תקשב בזה. אז ההקשבה של דוד להלכה היא עצם המלכות שלו, היא לא איזה משהו שצריך להסתדר איתו. זה לא איזה לקונה בחוק או איזה סעיף מעצבן שפעם מישהו, איזה פקיד דחף ועכשיו צריך לחשב בזה. זה דבר השם, זאת אומרת, זה, ולכן גם אסור לך לרצוח, או לחסל, נקרא לזה, או לסכל, הנה, זה מילה יותר עדינה, אסור לך לסכל את נבל, כי אתה תורה, אתה תורה, ובתורה יש כל כך הרבה רבדים, ובתורת השם תמימה היא משיבת נבשות, שהיא תמימה, ואם היא לא תמימה היא לא. זה מבחן עליון, שאם דוד היה עוד יותר עומד בו, כך חז"ל אומרים. פסוק למדי, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני ישפור דם חינם. אז הגמרא מגילה שאומרת שאביגיל היא נביאה, אז מפסוק למדי אפילו אומרת זאת לא תהיה לך לפוקה, דבר אחר לך לפוקה, חבל שעוד הרבה שנים כשיהיה בת שבע אתה לא, אני לא אהיה שם כדי שתקשיב לי. שהנראות, נראות זה משהו מאוד חיצוני, נראות זה משהו שהוא לא חשוב, באמת לא חשוב מה חושבים עליי, בין לטב, בין למוטב, זה לא מהותי, זה לא קריטי, עד המלכות. מלכות זה מדרגת חיים, מלכות זה לקחת אחריות. מלכות זה לא רק לבנות היכל פנימי, מלכות זה האמונה שאפשר לתקן עולם מלכות שווה, זה לא רק את המחוזות הליביים שלי. ולשם דוד נקרא, לשם כנסת ישראלית, לשם העולם נקרא. וכשדוד חי אמת מאוד מאוד מוחלטת, אבל היא לא נראית ככה. אז זה כניסה של כל מערכת המלכות. אז כשבא אביגיל לנבל בבוקר, הוא מת, למה הוא מת? זה לא משנה, הוא מת מפחד, הוא מת כי הוא קמצן, הוא מת, הוא מת כי הוא מת, הוא מת כי לא מגיע לו לחיות. באמת לא מגיע, לא מגיע לו לחיות כי הוא התנהג בצורה של מורד במלכות. הוא ניצל את המתחים בין שאול לדוד, המתחים הקדושים האלה. זה כל מיני תולעות, תולעים כאלה קטנות שבאות ברגעים של ביאורים היסטוריים, ביאורים דרמטיים, שמי המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם הראו, כן, תמאו, נבלו, נחפזו, הם אמרנו את זה בוקר של יום. ושם הם חושבים איך לעשות קופה מזה. ההיסטוריה כולה מתמודדת, הרי געש ומזרמים של קודש, והם מדייק את עצמם כדי לטש את שיעור הקומה הישראלי, והוא בפנים עושה, מתעסק בעצמו. סרבן גאולה, אחד ש... הגאולה צורחת לו מתוך המציאות, הוא יכול היה, הוא רק היה משנה כיוון קטן. אני לא מדבר על כל הלוחמים האלה שבספר דברי הימים מדובר על זליגה של עוד ועוד נשמות גדולות מכל שבטי ישראל שבאים לדוד, מבינים שקומה חדשה של תיקון עולם מתחוללת פה, שעם ישראל מתחיל משהו אחר לגמרי, וכל מיני דמויות באות ומתגייסות, באות ומחרפות נפשם, כי הם לא מוכנים שההיסטוריה תעבור. גם אנשים קטנים, אתם יודעים, בימים כמו מלחמת השחרור, או כמו בימים שאחרי שמחת תורה, גם האנשים שביום יום שלהם הם נראים כאילו עסוקים מאוד מאוד באגו שלהם וביצרים שלהם, הם קלטו את גודל השעה וחרפו נפשם למות והגיעו. ובמשוריונים האלה שבבאבל וואד, או בשדות, בשדות הקרב בג'באליה, אז זה לא רק הרב זצ"ל נלחם שם, גם אנשים פשוטים, גם אנשים שאולי לוקחים את הימים שלהם, את היום יום שלהם בצורה מזערית, אבל הם הבינו שאלוקים קורא להם. ופה יושב איזה מישהו שהוא וואו, נחשב רציני, ותראו איזה אישה הוא התחתן, יואו, איש גדול, בכל המובנים גדול, והוא לא שומע, אלוקים מדבר, אלוקים דופק לו בראש, לא רק שהוא לא מתגייס, הוא נגיד פשע, מה הוא עשה לעצמו? הוא חושב שהוא עוקץ את טובתו, והוא מרעיל היחיד שנעקד פה, זהו בעצמו. מה הוא עשה לעצמו? הוא חושב שלהיכנס בסדקים האלה, הדינים, המסובכים, הכל כך כואבים, שהאומה כולה לדורותיה מצטערת עליהם, ואומרת, מה היה? נכון, כתוב על ראובן, שוישמע ראובן ויצילהו מידם, ואומר, מה בטח? מה בטח? זה יהודה, מה? לכו ונשלחו באחד הבורות בידם, נעתי מבו, והגמרא, החז"ל המפורסמים אומרים שאם היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, היה נושאו על כתפיו כל הדרך עד חברון. ראובן מבין שזה רגעים, הוא לא מבין עד כמה, אבל הוא מבין שזה רגעים גדולים. להבין שאתה, אלוקים נתן לנבל את היכולת להבין, אבל נבל לא רוצה, נבל עסוק בנבל. נבל עסוק בתדמית, בייצוג, הוא אלוף העולם בנראות, וזה דוחה כל כך את אנשי הקודש, אנשי השורה הפנימית. זה כל כך מבחיל, הוא לא מתחיל, דוד זה האחרון שאפשר לעבוד על זה, כי דוד לא רואה לעיניים, דוד רואה לבב, דוד חי נשמות. אז נבל ימות, גם דוד לא ירון אותו, דוד אומר, הדבר הזה אסור לחיות, אתה לא צריך לרון אותו, זה ימות לבד. זה אותו ימות, אבל כאילו, איזה בית ספר דוד, איזה בית ספר אנחנו אומרים פה? איזה בית ספר אנחנו אומרים פה? כשכנסת ישראל אומרת את זעזועים ותהפוכות ושאלות שנוקבות עד השיטים ומשסעות את הלב שלנו, שאלות כואבות מאוד, שאלות מזעזעות. שאול, דוד, בניה של רחל, בניה של לאה, יש מתחים כאלה שצריכים בחרדת כבוד כולנו להצטרף ובעדינות. יש כאלו, יש כאלה שקלטו, בוודאי שיש כאלה שקלטו. זה יפה מאוד לראות את הפסוקים בדברי הימים, אבל אין לי פה תנ"ך, אז אני לא אתן לכם עכשיו וגם תדעו למצוא לבד. איך אפילו מבני בנימין באים, באים לוחמים, הגיבורים של דוד, חלק גדול הם זה אלה שהצטרפו באופן אישי, הם יכולים לשלם מחיר כבד מאוד של ללכת נגד שאול. זה מסובך מאוד, אני חושב שיש כאן שינוי. אבל הם קלטו שמשהו קורה פה, משק כנפי הנצח יוצר בומים אלכוהוליים. מי שיש לו תמי מוח בלתי נתפסים, אז הוא עדיין מחפש איפה אפשר לקושש עוד כמה פרוטות, איפה עוד כמה כבשים, עוד כמה שניצלים הוא יכול לכרות מהמשתה הזה. הוא יכול להגדיל את העובר ושב שלו, להשיג דיבידנדים, לקדם את הקריירות הקטנות והדוחות והנלעגות שלו. אז זה דבר שלנו זכות קיום, והוא התפוגל. תעזוב את זה, זה לא עושה. עד כמה שזה מבחיל העיסוק של נבל בנראות שלו, אז מלך, מלך אהב תפה בנראות. הייתם נקים מהשם ישראל. לא לקחת חברת פרסום ולא... לטפל בנראות זה להיות נאמן, הפרטים הכי הכי קטנים של ההלכה. לזהות שאני מן מלכי רבנה, זה מבחינת העולם הפנימי שלהם, מבחינת זה שהם מובילים את זרמי הקודש, מרומים את המשמות. ומלך נקבע להרבה יותר מזה, הוא לא רק מלכי רבנה. הוא הריבון. הריבון הוא שום דבר שהוא אחראי לכולם. הוא אחראי לכולם שמבחינה מלפנים זה יהיה מספיק את האמון ואת העוצמה להרים את כולם. זה פה זה באמת. מלך זה אני שלי, מלך זה עד למטה, להוריד את התורה, להוריד את התורה, קוראים לתורה הרבה יותר עליונה, ברור. התורה יורדת, היא לא יורדת, היא רק מתעצמת, רק מתגדלת. זה כמו שמש שמצליחה להאיר למקומות הרבה יותר אפלים, הרבה יותר חשוכים, הרבה יותר נדחים, וזה מה ש... זה מה שדוד מתבקש בפרק הזה. ושם הוא צריך. ומה עם נבל? נבל מתחסן. וישמע דוד כמת נבל ואומר ברוך אדוני אשר ראה בפי חרפתי מיד נבל. כן. דוד נלחם על דוד. דוד לומד באמת מי זה חרפתי, זה השליחות שלי, זה המשימה שלי, זה נבל. והתראת נבל לשיב אדוני דורשו, ומיד מתקנים את הטעות הזאת שאביגיל היא אשתו של דוד. ואת החינם לקחת ומזרב את ילד המשתיים לא לנשים. אנחנו עוברים לפרק הבא. אבל יש לנו פה בעיה. את שאול נתה את מיכל ביתו של דוד הפלתי בלי שם מגלים. זה אומר שהמצב מסתבך לאין ארוך. לאין ארוך. יש פה בעיות הלכתיות קשות מאוד. איך שאול נתה את מיכל ביתו הפלתי בלי שם? מיכל ביתו נשואה. דוד קידש אותה. איך? אז הגמרא במסכת תמיד היא דנה בזה, באריכות. והיא עונה, היא עונה שיש מחלוקת בין דוד לשאול, האם מקדש ומידו פרוטו את הפרוטה דעתו המינגו, דעתו הפרוטה. נגענו בזה פעם באחד השיעורים. והוא סובר, שאול, שהקידוש מתבטל. בסדר, ושפלתי בן לאיש, הגמרא אומרת שלא נגע בפלתי בן לאיש, שנעת קרב בינו ובינה, משום שהוא חשב שהיא כן מקודשת. אבל זה הפרקטיקה ההלכתית, זה בדיוק הפוך מהפסוק הזה, הפסוק שמסיים את הפרשה של פרק אחר של דוד נבל, הוא בדיוק הפוך, משום שגם אם הלכתית, שאול חושב שהקידושים של מיכל ודוד בטלו, אבל אשתו. יכול להיות שהוא מצא פתח, סעיף הלכתי. בסוף לא נמצא ככה להלכת. אבל יש את דוד, ככה פסוק אומר. שאול אותה מיכל ביתו, יש את דוד. מיכל שהתמסרה אני חושב שקידושים לא חלים בו בכל מקרה, אבל לא יכול לקדש את ביתו. גם מיכל היא עדיין קטנה, היא התקדשה, הוא אומר שהיא לא התקדשה, שעדיין ברשותו. אם היא עוד קטנה, אם עוד לא... ב-12 וחצי. אבל התנ"ך, הנביא אומר, יש את דוד, יש את דוד. ומצאת היסוד, אבל באמת, מיכל היא כן אשתו של דוד. ומה שהכי מפריע פה זה הטוטלוס של שאול בתל אביב. יש פה איזו צמיחה של דוד, זה בירור ארוך מאוד, סוגיה ארוכה מאוד, סוגיה מאוד נבל, אבל מול שאול קורה בדיוק נסיגה, כל הנסיגה. כששאול נותן את אשתו של מיכל למישהו אחר, אז חז"ל אומרים שמבחינת שאול דוד מת. הוא מת. אם הקידושין האלה לא בסדר, אז תעשו קידושין מחדש, אין, יש איזה מחוק. נגמר הסיפור. מכאן הוא הולכים לפרק הבא. ויבואו הזיתים שאול לגבעת האמון, ועם כזה הזיתים. צדיקים גדולים. כמו נבל, הם לא כמו נבל, נבל עסוק בנבל. יש מריבה בין שאול לדוד, נבל חושב איך הוא עושה מזה קריירה. הזיתים הם חוברים לשאול, הם לא כל כך מעניינים את דוד, דוד לא מתרשם, נכון? ישובו לעיר, ימו חתל ויסתובבו ברחובות. דוד לא מתרשם מהנאמנות של הזיתים לשאול, יותר מזה דברים מאוד מאוד קטנים. והם נוסעים פה עוד פעם, זה היה בסלע המחלוקת, זה עוד פעם הצדיקים האלה. והרואה הזיתים לשאול לגבעת הלמור, על הדברים מסתכל בגבעת החילה, על פני הישימון. יעקב שאול ואומר לדבר זיו ואיתו 3,000 איש מוכרי ישראל בדואים בר זיף. אנחנו יודעים איפה זה, זיף היום זה במקום המכונה תל זיף, עם כולכם מכירים, בכביש שמדרים, מפה, ציר 90 שמדרים לכיוון דרום הר חברון, אז נו מי יסביר איפה תל זיף. יש תל, מצאו את החורבות של אנשים זיף הקדום, גם היום קוראים לזה תל זיף. שמעו את השם שלו, זה... יש צורך להסביר? יש עכשיו חדש, מצפה זיו, יש שוב חדש, הוא קם... נכנסים שמאלה למעלה חדר, במקום להיכנס שמאלה למעלה חדר, נמשיך עוד כמה מאות מטרים בודדות, ואז יש שם... יש שוב חדש. ברוך השם, יוזר חדר בוגר שלנו שנפל שם. אז זה צופה לפני הישימון, כנראה. לפני הישימון זה כנראה, זה כנראה מדבר, הכביש לא רואים, מהכביש לא רואים את המדבר, רואים קצת שמאלה, קצת מזרח מהכביש, לא רואים את המרחב שבין זיף לבין מדבר יהודה למטה, זה בגלל שמדבר באסבה של אחר המדבר, אז הם הולכים עוד פעם לסגור אותו. וישלח דוד מרגלים, וידע תיבה שאול נכון, דוד מרחרח, כנראה הוא כבר לא סומך על הזיתים האלה בכלל, מרגלים אולי לצבא של שאול, אולי לצבא, אולי לאנשי הזיתים, אבל סגור, ויקום דוד ויבוא למקום שחנה של שאול, ויר דוד למקום שחנה של שאול, ואבנר בני עשר צורות, שאול שוכן מגד ואנחנו נסבב. פה קורה בדיוק הפוך מסלע המחלוקות, סלע המחלוקות דוד עוד חדש בגזרה, ואז אנשי זית מגלים לשאול את כל רזי המדבר, פה זה בדיוק הפוך. פה דוד הוא פה בעל הבית במדבר ולכן הוא קולט, הוא עולה, הוא מזהה מה הזיתים הבוגדניים האלה באמת סוגרים עליו ובמקום לעשות המתבקש מאליו הוא היה צריך להפק מרחק פשוט לעזוב 5 קילומטרים מה? שעה הליכה והם כבר נעלמו שם במקום רחוק מאוד במקום זה דוד חותר למגע וכנראה בלילה, כולם שוכבים שם, שאול ואבנר עשה עצמו, מעגל, והעם הוא בלב של המעגל, כל הגדוד, 3,000 אנשים, בעצם הוא נשמע ראש לשאול. ויען דוד ואומר, אחימלך החיתי ולבישה מצרויה, אחי אב אמו, חיתי זה כנראה גר, שאמרתי לכם שלאט לאט נוספים אנשים, אנשים גדולים, אנשים ענקיים שמבינים, שקומה חדשה לגמרי של האנשים צומחת פה. אז ויקום דוד ויבוא על המקום, זכירת קומנדו כנראה, שקטה מאוד מאוד מאוד, ומתקרבים ללא הארי טיפשות, או איזה 3,000 לוחמים ואין 3 אנשים. למה דוד מתקרב בכלל? אני לא יודע למה, אבל זה מדובר, ברור לו כבר ש... שהוא הרבה יותר בטוח במלכותו, הרבה יותר בטוח שהוא רוצה נשים, הרבה יותר ברור לו שהוא בעל הבית ושהוא פה רק האורח, וכהוא זו לא מבועל. ויאמר דוד ויאמר לחמי החיתי ולבישי מצויה אחי יואב לאמור, מי הראיתי שאול למחנה? ויאמר לבישי, אני ארד לך. ושליחות שנשמעת מטורפת. למה להם לעשות את זה? למה הם בכלל באו לעשות שם? ודוד מה הוא ירוויח? מה הוא חושב? מי ירד איתי ואבישי? שדוד קורא אז הוא לא יודע להגיד לו. למרות שפסוק ז' כתוב בלשון יחיד, ויבוא דוד ואבישי. זה נשמע כאילו דוד בא ואבישי ככה, לא כתוב ויבואו. נגרע אחריו, לא מבין בעצמו מה הוא עושה. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מרוחה בארץ מראשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. אז הם עוברים 3,000 איש, עודרים, צועדים בין הסקשים, אסור להם להוזיז בטעות, לדרוך על אבן, הם צריכים הליכה של... איזה בעל חיים יהלך בלי 60 מטר? זה זאב הרבות. בשנייה שמישהו עושה אפצ'י, בשנייה שמישהו משתעל, עבודים לגמרי, של מה? עד שמגיעים ללב של הלב של הלב של הלב של הלב של המעגל, ואז הם רואים, פסוק ז', שאול ישן, כמובן הוא ישן עם החנית שלו, מה זה? החנית שלו זה... וזה פרי טיפוחיו, שאול לא נרדם בלי נשק צמוד אליו. ואומר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את הלבך בידיך, אתה כן לה בחנית ובארץ פעם אחת ולא ושני לו. אשור אתם כבר זוכרים, אמרנו שני הפרקים קודמים, כנראה שפסוק ח' פסוק ט' נאמרים בלי מילים כנראה, נכון? לא התחילו, ילך לשם. וזה שקט מוחלט. גם ככה לא מובן איך לא עלו עליהם, איך לא ראו אותם, מה הם השומרים. 3,000 אנשים, זה לא מזרון... איך קוראים לזה? מה? פלציב שיהיה, זה לא מזרון פלציב, כנראה. אז אבישי אומר, סיגר אלוהים היום תביך. הוא לא אמר אלוקים, הוא לא אמר מילה, הוא עושה לו תנועה כזאת. למה הנביא אומר שהוא אמר את אלוקים? כי ברור זה, מה לא אלוקים שם? זה אבישי ודוד, זה אנשי אמונה עם סופים, ברור שהכל אלוקי, זה אולי המפתח להבנת הפרק גם. מה יקרה מזה שתהרוג אותו? יעשה קצת רעש. לפני 3,000 זאבים או נמרים יתעוררו ויראו מה עשית על המלך. זה יהיה טוטל לוסט. דוד אומר לו, מה פתאום? מה הסתבכנו? יחסלו אותנו בחצי שנייה? מה אנחנו יכולים לעשות מזה? 3,000 בחורי ישראל, זה הסיירת של הסיירת של הסיירת. במקום זה דוד אומר, אל תשחיתו, כי מי שלח ידו משיח השם וניצח. עוד פעם, זה נראה קצת... זה נראה מאוד מאוד חוזר על עצמו. זה היה בן גדי, וזה עכשיו לפני 2 פרקים, זה עכשיו חוזר על עצמו עוד פעם. בן גדי במערה, זה אותו... אותו סטרוקטורה של סיפור, אותו שלד שהמלך רודף אחרי הפליט, ופתאום נוצרת סיטואציה שהמלך נלכד בידיים של הבורח, של מי שחושבים שהוא בוגד, ואז מתמרר שהוא יכול היה לחסל את המלך, והוא אומר מי שלח ידו משיח השם וניקה, ובזכות זה המלך מתעורר, וזה נעשה תקע דקע הזה, זה כאילו שתי גרסאות שונות של אותו אירוע. גם הפעם ראשונה זה אולי מותר, בפרט שהפעם הראשונה זה לא עזר. פעם הראשונה שאול נשא את קולו ובכה, בסדר, נאמר. אז דוד אומר, חי השם, תראו, הוא אומר פסוק, יוד פסוק קשה, מאוד מאוד קשה. לא פסוק נחמד. ויאמר דוד חי השם כי אם השם יגפנו יומו יבוא ומת ומלחמה ירדו מספר. הוא לא אומר בעזרת השם הכל יפה. דוד כבר לא שם. אחרי פסוק האחרון, פסוק נדבר יותר הקודם, שלוקח את מיכל ליותר תגיד עיניי, דוד מבין שאין תקנה. שזה עבוד. הוא אומר השם או מחלה או נחכה הרבה שנים עד שהוא יזדקן או מלחמה. הוא לא אומר אני... נתפשר, נתפייס, נהיה חברים פה בתוך האירוע שכביכול אמור לפגום לך פנטז, שהכל יהיה טוב. דוד יודע שעבוד. רש"י אומר, רש"י בשם חז"ל כמובן, מדרש, ביום דוד חי, השם חי שם זה שבועה. איזה שבועה? אומרים חז"ל, יש אומרים ליצרו נשבע. אצל דוד יש, בואו ניקח מילה מדויקת, יש, אני רוצה להגיד דחת, יש תנועה אדירה בתוכו שאומרת לו, תיגר אלוקים היום את אויביך בידיך, מה? זה נס, איך הגענו לפה? זה נס! ודוד מאוד מאוד משתכנע, הוא כוחות על אנושיים, הוא לא יכול למשול בעצמו אלא אם כן הוא יישבע. איזה תוספת כוח כזאת עליונה שמאפשרת לו להשתלט על השנים שלו שרוצים להכות אותו פעם אחת בחיים שלו בארץ, לא צריך פעמיים. עכשיו ישי רוצה לבצע? אין לו החמצות, הוא יודע בדיוק לאן לתקוע ולאן לקלוע. הוא נשבע לעצמו, ויש אומרים, דעה שנייה, לאבישי נשבע. שאם תהרוג את הצדיק, אני ערב דמך בדמו. משום, אבל זה אותו דבר, כי אם הוא צריך להישבע לאבישי, זאת אומרת שדוד מבין איזה עוצמה דוחר את אבישי להרוג את שאול. אז שאול הוא צדיק, הוא אומר, אני ערב דמך בדם הצדיק. כל הכן ברור שהוא הצדיק. אבל הוא רודף, הוא משמיד את המדינה, תראו לאיפה הוא לוקח אותה. והסיפורים האלה לא מעניינים את דוד. מה דוד לומד מפה יותר מכל אני חושב? הוא לומד מפה מה זה משיח השם. משיח השם זה חשבון אחר לגמרי. משיח השם זה, הוא נראה כמו כולם, יש ביקורת, יש הסברים, בערוצים, יגידו ככה, ברוח רעה. ודוד מתקרב, 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 ואז הוא מתקרב ורואה את משיח השם. ומה דוד רוכש מפה? למה זה תחנות קריטיות שהוא חייב לקחת בשביל המשך הדרך? בגלל שגם דוד משיח השם. כשדוד אומר לשאול שהוא משיח השם, אז דוד אומר את זה גם לעצמו. זה אבא אתליה, זה מתבקש, זה צומח, זה נפתח מתוך הדברים. אני משיח השם, עם כל הענווה האינסופית של משיח דוד, עם זה שאני אתם גם. אבל מי אני? מי אני? זה רק מצדיק את זה שדוד רצה לפוגג, לגרום לנבל להתפוגג. נבל שולח אדום, משיח השם. מי שפוגע, זה בן אדם שנראה כמו כולם, איזה כמו כולם. אצלנו אם רק מי שנראה בתקציב של הנהגה, זה מצוות עושה לכל מיני חברות חצופים, לגעור בו ולזות אותו. לא כל מיני דוד המלך. זה לא כבוד לדוד, כן, לא לשאול. זה נשמת האומה התלויה בעוצמות שלהם, בביטחון העצמי שלהם, בפניות שלהם, בנחרצות שלהם, ביכולת להוביל אותם למקומות שנכנים מאוד מאוד גדולים מסובכים. כן. מה הם חשבו שיהיה? בסוף לא כלום. או שהמלכים כדי להרוג אותו. מה היה זו חזי העומק? השם כולם יקומו בוקר ויגידו, טוב, ערבת אותו, אז לא בטוח. אני לא בטוח. הרש"י, הזה היה שם חז"ל שאומרים, חי השם מיצרו נשבע. מיצרו... הוא לא מונע מהורמונים. יש פה כוחות אדירים שאומרים, תן את הסיפור, אלוקים סיגר את זה פה. אבישי אומר, סיגר אלוהים היום תביך בידיך. ומה זה הטירוף הזה? יש לו הרבה מערכות מטורפות. איך הם כולם נרדמו? זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, אני לא שומע. תרדמת השם. ותרדמה, יש איזה תרדמה בלתי נתפסת שכולם... בפסוק י"ב, ויקח דוד את החמי ואת ספר אחרון ומשתה שאול וילכו להם ואין רואה ונוגע ומפיץ לכולם משנים כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. אבל זה רק בחזור, רק בחזור מתברר. דוד עוקר את החנית מהרצפה, זה עושה רעש כי החנית מרוחה בארץ. לוקח את ספחת המים, את הפקל האישי, והם נעלמים ועוברים הלוך 3,000 איש, חזור 3,000 איש. זה לא שינה רגילה, זה שינה אלוקית. זה חזור, אני מבין מאוד למה הם נסוגים, אבל למה, שואל, למה הלכו קדימה? אולי להרוג אותו, אז מה זה להרוג אותו? אבישי הוא אדם עם היגיון, מה יעזור להרוג אותו? ודוד אומר לו, אז בשביל מה נכנסת? מה נכנסת? ומה התשובה? פשוטה. נכנסו כי השם קורא להם, ככה הם עובדים. אנשי הנצח הם אנשי העובד. אנשים שיש להם קווים ארוכים, ואנשים שחיים את המגמות העתידיות, ואנשים שחיים את, את, את ההיסטוריה, ומבינים שהכל צועד לקראת מקומות עליונים, ההווה שלהם הוא הווה שנהיה הרבה יותר עוצמתי. ההווה שלהם לא נהיה מטושטש וחסר ערך. עזוב אותה עכשיו, אנחנו הזבל של הדורות הבאים, מה זה חשוב? זה בדיוק הפוך. אם אתה מצליח לגעת בזמנים עתידיים, אז העולם ההווה שלך נוגע בזמנים עתידיים, אז נהיה הרבה יותר חשוב. דוד ממשיך קדימה, כי המציאות קוראת לו, כי הולכים לדבר איתו. כי הוא כבר מהפיסטין, מאיפה הם צפו בפסוק A? והיה דוד את המקום שלך ושאול, הם מציצים, אתה יודע, מרימים איזה עין, עין בולטת מהסלע. הם בהלם תראו שלא מכולם שחובים כמו. לא, מה אתם מדבר, מה אתם שומרים שמונה? אתם אחראים על המלך כול, אבנר? מה זה? זה פשע בלתי נסלח, זה צ'קמוק כזה גדול, זה צבא כל כך מקצועי. דוד רואה את זה, ודוד אומר, אלוקים קורא לי, ברור. אלוקים קורא לי, אני לא יודע למה. כמו שמרדכי לא יודע למה לקחו את הסיר לחצר בית המלך. כמו שדוד לא יודע למה האריה והדוב באו לטרוף את הכבש. אבל דוד קורא לי, זה לא הזדמנות, פוקס כזה. זה כמו קריאת ים סוף, שהמים נפתחים. והם נכנסים פנימה, יש מדרשים שנחשון בן אדם מזנק והים נקרע, והוא מזנק עוד פעם, והים נקרע עוד מטר, הוא מזנק עוד פעם, מי יודע מה יהיה? נפתחים פתחים, חלונות הזדמנויות כמו מזנק. הקדוש ברוך הוא מדבר מפה, אני יש עדיין מתוך הטבע, מתוך החיים. ככה אבישי ודוד חיים. הם הסתכלו מלא ביטחון, מלא שלווה, הם באמת מלא יחידה, מה הולך להיות פה, בשביל מה הוא בא? הרי בפעם הקודמת באמת הוא יכול לתפוס אותי. באמת קרה נס בסלע המחלוקת בשנה האחרונה, הרי הוא שלח מלאך וציל. היום אני מכיר את הגזרה הרבה יותר טוב מהזיקים. היום אני רגוע, אי אפשר לעשות לי יותר מלכודות, אני מכיר כל נקיק פה, כל חגב סלע, אנשים שלו שם כמה חודשים, ואחרי שהם שמרו על הצון של נבל ועוד הרבה אנשים אחרים במצרים, אי אפשר לעשות לי כלום. אז הם מצאו איזה בקעה כזאת, איזה פלטה, איזה שטח מאוד גדול כנראה שיכולים לישון כולם במעגל. מעגל זה הגנתי, מעגל זה... והוא אומר, מה אלוקים עושה פה? אנחנו באים לראות, באים להקשיב לאלוקים. ככה אבישי מדבר. ככה אבישי מדבר. אבישי אומר, סיגר אלוהים היום תלך בידיך. זה אנשים כאלה שהם לא מכירים את המילים חינם, הם לא מכירים את המילה סתם. הכל אלוקים מדבר, שאלה מה הוא מדבר. אז דוד קשה לו מאוד, דוד משוכנע כמעט לגמרי שאבישי צודק, ולכן הוא צריך להשביע את עצמו. הוא אומר לאבישי, אם אתה הורג את שאול, אני מחסל אותך. ככה לשון המדרש, רש"י מצטט. אני אערב דמך בדמו. אתה משלים אותה חנית, והראש שלי, החרב שלי חוטף לך את הראש. ומה יהיה אז? לחיות את האין סוף בתוך הרגע, לחיות בלי שום חשבונות, לא בטיפשות. להבין שאני לא לבד, להבין שאול בן גרה אחרי שהוא הורג את גלעון מלך מואב, כתוב ויצא מסדרונה. מסדרונה זה למסדרון, מה זה המילה? זה מילה אנחנו רגילים כבר על המילה הזו, מילה מוזרה, מילה כזאת לא נשמעת לשון התנ"ך. אז אחד עוד בחז"ל אומרים שהיו מלאכי השרת יושבים וסדורים שם. מה הכוונה של מסדורים שם? שאול זה לא פעולת גרילה של לוחם חופש שבא לחסל את המנהיג של העולם. ואהוד מודע לזה שכל שמיים וארץ יושבים וחרדים, הוא יצליח או לא יצליח. עם ישראל יצליח להשתחרר מהמשעבד הזה, זה לא אירועים ציניים וכן ולא. זה מסוכן מאוד מאוד מאוד, ואם יש שם אנשים עם מבט קטן, אז הם יפילו את הכל, ויתנפו את הכל, ויזעמו את הכל. והוא יודע שבתוך העשייה הרגילה שלו, האנושית שלו, שורות של מלאכים חרדים לו, אני לא יודע מלאכים יודעים להתפלל, חרדים לא, עומדים שם, כל צבא השמיים זקוקים להצלחה של אהוד. וככה זה גם דוד. הוא לא יודע מה, אבל הוא יודע, הוא יודע. כמו שדוד מזהה שנבל הוא מת, הוא מת. אז ככה דוד מזהה שמשהו קורה לו, זה נס, באמת נס. תרדמת השם, לא היה שם שלט. הם נרדמו תרדמת השם. לא היה שם שלט כזה. יש פה מישהו עם מדרשים? שלא סוגי תרדמות? לא, אני לא אגיד מדרשים. יש תרדמות שהן לא תרדמות, יש תרדמות אלוקיות כאלה, תרדמת השם. רגעים כאלה שהם כולם מתרדמת השם מהשלושת אלפים האלה. אתם הולכים להראות לי דוד, תגידו מה קרה לכם, משהו נרדם שם. דוד המלך, את הישועה שלנו, את הגאולה שלנו, את המשיח. משהו רדום שם, כמו סבן סביבה. זה רגע קריטי, זה רגע דרמטי, שכל ההליכה שלהם נגד דוד, כל חרוף הנפש. נרדמו, מה קורה כשאתה נרדם? מה נרדם לך כשאתה נרדם? מה נשאר ער ומה נרדם? הכל נשאר ער, חוץ מהשכל. האנשים שנרדמים, אוהו, הם יכולים לזוז, יכולים להתהפך, יכולים לדבר, יכולים לשיר, יכולים לרקוד, אל תשאל מה הם יכולים לעשות. מדמיין, וואו, ארץ החלומות שם, ססה ושמחה, רק השכל, איפה השכל? 3,000 בחורי ישראל, איזה דמויות, איזה אדירים, העם תרשימה של השם, וואו. עכשיו זה ביטוי הפיזיולוגי, הם חווים מצב שכל רופא יגדיר אותו כמצב של שינה. אבל זה משהו הרבה יותר עמוק. מה, אתם הולכים להשמיד דוד, זה. זה מה שצבא יש חותר למגע, זה כוחות הביטחון, זה שירותי המודיעין, זה. אז זה מנהלים, אז הם מנסים להגיע. אין רואה ואין יודע ואין מקיץ. כולם משנים, זה משהו שהוא... שאין לו שום הסתברות, שום יכולת, גם לא לראות, גם לא לדעת, גם לא מקיץ. הרד"ק אומר שהם דיברו ביניהם, קשה להגיד שהם דיברו כפשוטו. אז יש פה איזה מהלך אלוקי שרוצה שדוד יגיע. למה? למה? תראו, אחרי שהגענו, אני עכשיו מדבר עכשיו, למה יש שחזור פעמיים של הרבי דוד? זה לא שתי גרסאות של אותו סיפור, ממש לא. זה משהו שלא יכול, אפשר להגיד לדוד, אל תספור את שאול, הוא לא מתאים את הספות האלה. תן לי לספור את שאול, שאול זה מתאים את הספות. הוא כבר יודע שהכל אבוד. שוב אמרתי לכם, פסוק יהוד. פסוק יהוד אומר, הוא ימות. הוא לרג את עצמו מזמן. דוד יודע, דוד יודע חשבון שיש פסוק, דוד יודע מי חי ומי מת, עוד יש הרבה לפני שקראתה התאונה שהרגענו. מי שמת הוא כבר מת הרבה לפני שכדור טועה במקרה כביכול פגע בו. ומשהו צריך להתברר פה. משהו צריך להתברר. אין לי מושג, זה לשאלה שלך, אין לי מושג למה יש את זה. רק בגלל שהשם קרא לי, לא מישהו שבא שם. נכנסים? לא, זה לא מישהו, זה 3,000 אנשים, זה יחידות הכי מקצועיות בעולם, זה יחידות שכל המזרח התיכון פחד מפחד מוות. יחידות שאף אחד לא היה מעיז לעשות עם מערב נרדם, שלא נכנסים ומפצפצים אותם, תעשה את שדה כיתב. נעשה גם פה כולם משנים. דוד שולח מרגלים. דוד פה הריבון, זה סיטואציה אחרת לגמרי מצוות עובדלים. זה דוד שם הוא הנמלט. דוד יכול בצ'יק להיעלם, לאן שהוא רוצה. דוד מכיר את כל הסודות של כל המערות. אתה מגיע, אתה מגיע לנחלה שלי. למה זה משלח אותך? הוא בא ללמוד, הוא בא ללמוד. הוא לא יודע לקטר דוד, הוא לא יודע להתלונן. רוחנית, בפנים, אנושית, הוא לא יודע. אני לא מדבר ערבית, אז הוא לא מדבר בעת. ברור, הוא לא שואל טוב, הוא לא קורא. הוא מתחדש את סיטואציה או ניסיון נוסף. זאת אומרת, אז בוא הוא יותר אצמיח אותי מזה. אני הולך לדבר מה קורה פה. והמשאי, אני אשמח אליו. וזה ביטחון, וזה נאמנות. מה המחירים שאתה הולך לשלם אבישי עם הפעולה הזאת? מה יקרה? ודוד במקום להגיד לו תודה, אומר, אם אתה שורק את שאול, אני מחסן אותך. נכון, כי אנחנו לא עושים פה אפילו מוסר פרטי, עם איך אתה תרגיש לנו ולא נראה, אנחנו עושים בהצעדה האלוקית, אז דוד לוקח את החנית והלכו להם, והם רואה, והם יודע, והם מפיץ, יחולה משנית בזמן שנפלה להם, ברכת השם, ודאי.